טוב, שלום. עד עכשיו עסקנו בבית המדרש של בבל, משם ירדנו לספרד, ואז הגענו לרמב״ם ותלמידי הרמב״ם, שזה איזשהו מין המשך של, לא הכל אותו דבר, אבל איזשהו המשך של הבית המדרש. עכשיו אני רוצה לחזור אחורה בתקופות ולעבור ליבשת אחרת, לאירופה. בסדר, אז קצת נתחיל באיך התחיל היישוב היהודי באשכנז, ונתמקד ברבנו גרשום.
שמעת את זה אתמול.
מה אתה אומר?
בדיוק ראיתי את זה אתמול.
מה ראית?
עשית כתבה על כאילו פודקאסט.
הבנתי. טוב, אז יש קהילות שאנחנו יודעים מאיפה הם הגיעו וממתי הם התחילו, ויש קהילות שלא ברור לנו בדיוק איך הם התחילו. הקהילה באירופה, למעשה, בתקופת חז"ל למשל, רוב אירופה לא הייתה מיושבת. רובה הייתה יערות ומקום כאילו פרק. למה? חלק מהסיבה זה גם פעם היו הרבה פחות אנשים בעולם. הם לא היו צריכים להתפרס על פני כל המרחב. זה דברים שעשו לאט לאט עם השנים. גם מסעות כיבושים שאנשים רצו לפעמים או לברוח מהשלטון, או לכבוש מקומות חדשים, או להתפשט, או רבו על הערר, רצו למצוא את הזהב שהם האמינו שיהיה באמריקה או דברים כאלה. וגם פשוט קר באירופה. יש מקומות שיותר קל לגור בהם.
יותר קרוב
עם כל זה שאנחנו מתלוננים שחם פה, אבל זה עדיף מאשר לחיות במקום שהוא מתחת לאפס. חושבת.
אז בחלק שיותר קרוב לים.
אתה עומד בקידוש?
עוד שנייה.
כן, קיצור, אז בעצם בתקופת חז"ל למשל, ברוב אירופה היא לא הייתה מיושבת בכלל. וזה משהו שהתחילו לאט לאט ליישב אותה. לא, לא הבאתי מפה, אבל
באיזה תקופה התחילו
להתיישב שם? זהו, אז הקהילה היהודית באשכנז מתחילה מאמצע המאה העשירית. זה פחות או יותר 1,000 שנה. אז ובעצם הם הגיעו מאיטליה. איך הם הגיעו מאיטליה? דרום איטליה, סליחה, צפון איטליה, מי ששלט עליהם זה הייתה חלק מהקיסרות הגרמנית. והקיסר הוא עודד מעבר של קהילות מפותחות מצפון איטליה לגרמניה כדי לחזק את המקומיים, שאז היו יותר כאילו פרימיטיביים ופחות כאילו פחות חכמים, פחות מפותחים מבחינה טכנולוגית, פחות מיושבים. ואז הם פשוט מגיעים קהילות ומתחילים מה? כן, נתן להם תמריצים וזכויות, לא גירוש. לא, הרבה פעמים יהודים יסדו קהילות האלה שפשוט העיפו אותם מהקהילה הקודמת, אבל פה זה לא ככה. ואז הם פשוט מגיעים, גם גויים מגיעים לאשכנז, לוקחים יערות, שורפים אותם או קורטים אותם כדי לפנות שטח ובונים עיר. עכשיו יש לזה משמעות, גם זה מקום חדש, וגם בגלל שהם הגיעו לשם מרצון, אז הם הגיעו שם בתור קהילה מסודרת. ואז הם ישר מתחילים להיות כאילו קהילה מבוססת, עם מוסדות, עם כל מה שהם צריכים, ולא לא פליטים. עכשיו, אז הם מגיעים מצפון איטליה, בראש הקבוצה עומדת משפחת קלונימוס. אם אתם זוכרים, דיברנו פעם על איך התורה הגיעה מבבל, הבאנו שני סיפורים, אחד סיפור של ארבעת השבועים, שמשם מגיעים לקיירואן ואלכסנדריה וספרד, ואחד סיפור על רבנו משולם, בן רבנו משה, שהוא מאשכנז, לקחו אותו בשבי והוא התגלגל לבבל, ואז הוא גדל שם, כאילו, והסתיר את עצמו עד שגילו שהוא פתר את הקושיות שהראש הישיבה לא ידע, ואז הוא חזר לאשכנז. אם אתם זוכרים שדיברנו על זה, אם לא, יש הקלטות. ואז היה לנו גם דף מקורות, מי שרוצה אני יכול להביא לו. אז הסבא שלו, רבנו קלונימוס, הוא הגיע מלוקה שבאיטליה, והם מגיעים הם מגיעים, עכשיו, זה, הקהילה באיטליה, זה קהילה שהיא מושפעת הרבה ממארץ ישראל. אני אולי שנייה נפתח פה מפה. רק שתראו. כאילו לאיטליה, בוא נאמר איך הם הגיעו. כבר בחזל, יש תודוס איש רומי. כבר בחזל הוא נמצא שם, אבל... אבל...
בזמן החשמונים היה בריתות עם
ה... כן, אבל אני אומר איך היהודים הגיעו לשם, כאילו. אז... אם אתה עכשיו נוסע מהים, המדינה הראשונה אולי שאתה מגיע זה יוון. אם אתה עוקף אותה, הוא מגיע למדינה שאחריה הגעת לאיטליה. רק תראו, ארץ ישראל לא מופיעה פה במפה, אבל זה סוריה ולבנון, אז אתם יכולים להבין שארץ ישראל היא פה למטה. בסדר? וזה קפריסין, שזה אי קטן, ויוון. אתה עוקף את יוון, כי הוא החנייה הראשונה קפריסין, אחרי זה יוון, מרגע זאת אתה מגיע לאיטליה. שאיטליה זה דרום... איטליה זה דרום... דרום אירופה. שזה מקום כאילו שהיה אז מיושב, גם הוא היה יותר חם ויותר קל לגור בו. עכשיו, למטה, אם אתם רואים פה, יש פה ורוד כתום וצהוב, זה טוניסיה, אלג'יריה, מרוקו, שזה צפון אפריקה. זה יבשת אחרת. ועכשיו, קהילות שם, אנחנו יודעים שהם היו מושפעים מבבל. כן, איטליה מושפעים מארץ ישראל הרבה. והם מושפעים, כן, חכמי קיירואן, שזה בתוניס, רבנו חננאל, וזה שהם מתכתבים עם הגאונים. גם במרוקו יש את הריף, שגם ממשיך את הבית מדרש של הגאונים. ותסתכלו מה המרחק ממרוקו לספרד. אתם רואים? מרחק מאוד מאוד קטן. בגלל זה מגורשי ספרד הרבה הלכו למרוקו. למה?
גם ספרד זה בעיקרון באירופה.
כן, ספרד זה אירופה, אבל זה ממש קרוב. זה דרום, דרום, דרום אירופה, זה ממש קרוב לזה. עכשיו, כשיהודים העיפו אותם מספרד ופורטוגל, הרבה הלכו למרוקו, למה? גם זה הכי קרוב, וגם כי פשוט הנוצרים העיפו אותך, אז אתה מעדיף ללכת למדינה של מוסלמים.
המשפחה שלי בתוניס, הם תצאי כאילו של מגורש של
פורטוגל. תצאי של מגורש. אז זהו, ואז גם שם, יש רבי יוסף קארו נגיד, המשפחה שלו הגיעו לארץ ישראל, אבל הרבה הגיעו לשם. מה? נכון, אבל זה עניין של השפעה, לא יודע בדיוק איך זה הגיע. אבל בכל מקרה, אז...
איך ספרד היום, למה ספרד היום משפעים מבבל?
מה?
ספרד היום משפעים מבבל?
כן, גם ספרד היום משפעים מבבל.
אז רק איטליה זה מארץ ישראל.
כן. הם לא לגמרי, זה לא לגמרי תלמוד ירושלמי, אבל יותר מושפעים מארץ ישראל, בנוסח התפילה וגם בפסקים ומנהגים. עכשיו, מאז ספרד יש את צרפת, אתם רואים?
זה ממש כאילו צרפת זה אשכנזים.
עכשיו, כן, זה כבר אשכנזים, כן, רש"י משם, ואם אתם הולכים קצת למעלה מזרחה, זה גרמניה. בסדר? אז מצד אחד הגיעו מצפון איטליה, אתם רואים שזה גם איטליה היא נוגעת בגרמניה, אז מצפון איטליה הגיעו לגרמניה, וגם מצרפת הגיעו לאיטליה, הגיעו לגרמניה. אז יש שם מפגש של שתי קהילות, עכשיו אמרנו, זה קצת מפגש בין שתי... כן, דרום צרפת הם היו קשורים לבבל, וצפון איטליה היו קשורים לארץ ישראל, ושם הם הולכים לעשות איזשהו מפגש ביניהם. וגם אחרי זה, כאילו רוב הקהילות, אם אתם מכירים סיפורים מלפני נגיד 200 שנה מאירופה, כל החסידות, החסידים מתנגדים, זה תמיד יהיה במדינות מסוימות, כאילו בסקנדינביה אין קהילה יהודית, בנורווגיה, בגרינלנד, זה מקומות שהם קרים מדי. רק לפני 100 שנה יש כבר שאלות איך הם חשבים את הימים, כי יש לפעמים שהשמש לא, לא שוקעת שם או לא זורחת שם, אבל זה מקומות שהם פשוט התחילו להיות מיושבים רק בשלב יותר מאוחר, וגם כשהם מיושבים לא תמיד היה שם קהילה יהודית. אז בכל מקרה, אז היישוב היהודי נוצר שם, ואז הם מתחילים, מתחילים להתארגן, ובשלב שם רבנו גרשום, שהוא כבר דור שלישי פחות או יותר ליהודי גרמניה, הוא מקים ישיבה במגנט. זה אנחנו מדברים...
הוא מהמשפחה של קלונימוס?
הוא לא מהמשפחה של קלונימוס, אבל הוא אחרי... הוא, בוא נאמר, אחרי רבנו משולם, שהוא הנכד של רבנו קלונימוס, אז הוא אחרי זה פחות.
מי הרב שלו?
הרב שלו, הוא מופיע כמה פעמים, אין לנו ספרים שלו, קוראו לו רבנו ליאונטין, זה בעצם יהודה, אז ליאון או ליאונטין, אין לנו ספרים שלו או משהו כזה, אבל הוא מזכיר אותו כמה פעמים, הוא כותב שרוב תלמודים ממנו, יש מקום בסוגיית היפוך שבועה, הוא מעדיף נגיד מה שרבנו ליאונטין אומר, ויותר מאשר תשובות הגאונים נגיד. אבל תורה ממנו אין לנו כל כך, וזה קצת כאילו, אין לנו בכלל, כאילו גם מרבנו משולם יש לנו קצת תשובות, אבל ממש קצת שבקצת, ורבנו גרשום הוא הכי מרכזי, כאילו באשכנז שלפני התוספות, שלפני גזרות תתנו, הוא המרכזי, כאילו, ואתה רואה גם מהשם שלו, קוראים לו מאור הגולה. רש"י נגיד כותב, רש"י כותב באחת התשובות, רבנו גרשום, אז הוא כותב, זכר צדיק וקדוש לברכה שמאיר עיני גולה וכולנו מפיו חיים וכל בני גלות אשכנז וקיטים, קיטים זה כנראה איטליה, תלמידי תלמידיו הם. ככה רש"י כותב עליו, משם מגיע לו הכינוי רבנו גרשום מאור הגולה. אז הוא מקים ישיבה, וזו ישיבה שהיא קצת שונה באופי שלה מישיבות הגאונים. בישיבות הגאונים עובדים הרבה, קודם כל, אין אצל הגאונים הרבה ישיבות. זה בעיקר יש את שתי ישיבות שממשיכות את שתי ישיבות של האמוראים, כאילו, סורה ופומבדיטה, ומשם שולחים אליהם שאלות. אחרי זה באשכנז, לאט לאט בכל עיר מרכזית מתחילים להקים ישיבה. רבנו גרשום הראשון, אבל אחרי זה מקים עוד ישיבות ועוד ישיבות ועוד ישיבות ועוד ישיבות. שכאילו אתה רואה אין סמכות אחת שאליה כולם שואלים, אלא כל רב יש לו את הבית מדרש שלו, וגם שם זה מאוד כאילו אתה בא אל הגאון לקבל ממנו את המסורת שלו, ולעומת זאת שם זה הרבה מאוד יש הרבה יותר מקום לתלמיד, לפרשנות של איך שהוא מבין, יכול להתווכח עם הרב שלו, לסתור אותו. רואים את זה לפעמים ברבנו גרשום, ראה עוד שאני מדבר מה זה הפירוש של רבנו גרשום על השס, אבל הרבה פעמים הוא אומר מפי הרב, ולפעמים שלא מפי הרב, לפעמים ואני הצעתי ככה והרב הציע ככה.
רשי זה כל הזמן.
עכשיו כאילו אצל הגאונים אין כל כך דבר כזה, זאת אומרת הרב אמר, אז הרב אמר, אתה באת לקבל תורה, אתה לא באת עכשיו להגיד את הסברות קרס שלך. ובישיבות של אשכנז יש לזה יותר מקום, גם ישיבות של בבל ואחרי זה גם ישיבות בספרד, יותר ישיבות של באים להכשיר רבנים, אנשים שבאים להיות רבנים הולכים לשם ומכשירים את עצמם לפסיקת הלכה, ואז אחרי זה הם חוזרים אל הקהילה שלהם, ושם זה הפוך, כאילו יש תפיסה שכל מישהו צריך להיות תמיד חכם, כל אחד ברמה שלו, אבל כולם צריכים להיות תמיד חכמים, ואז הם לומדים, ואז הם לאו דווקא לומדים גם פסיקת הלכה. ועד בגלל זה גם הספר הראשון שיוצא מישיבת מגנצה זה לא ספר הלכה, אלא זה פירוש על התלמוד. פירוש על התלמוד זה משהו שבא לעזור לך ללמוד לבד את הגמרא. גם אם אתה יושב בעיר אחרת, לא במגנצה, אתה לא לומד בישיבה שלנו, יש לך את הפירוש שאתה יכול ללמוד.
מה גרם להבדל בין הבתי מדרשות?
מה גרם להבדל? אפשר לעלות כל מיני השערות, אבל... חייג לזה, זה גם כנראה נובע מהיחס לגאונים, כי רבנו גרשום הוא מביא גאונים. רבנו משולם נגיד אפילו שואל שאלה את רב שרירה. אז הם מסתייעים בגאונים, אבל מבחינתם זה לא מקור מחייב. אלא זה מקום שאתה נעזר בו. ומבחינת רבנו גרשום, אני פוסק על אחד מהסוגיה. אני נעזר בגלל כי להבין את הסוגיה. לפעמים אני חושב שהבנתי את הסוגיה לבד, או יש לי דרך אחרת להבין את הסוגיה. ואז הוא לאו דווקא מקבל אותה. אבל כאילו זה קצת מראים כאילו מה, מה, מה העיקר. לעומת זאת יש תשובה של, 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 של הרי מיגש, שהוא אומר שעדיף מישהו שהוא לא כל כך מעיין בתלמוד והוא יודע הרבה תשובות גאונים, מאשר מישהו שלא מכיר תשובות גאונים והוא יודע לעיין בסוגיות. עכשיו, לא בטוח שאצל ישיבות באשכנז ככה הם מעדיפים. המהר"ל במפורש מביא את הרי מיגש ולא מסכים איתו בנקודה הזאת, שהוא אומר שעדיף מישהו... כן. המהר"ל אומר שעדיף מישהו שהכריע מהסוגיה מדעתו, והוא אומר, אפילו אם הוא טעה, זה עדיף מאשר מישהו שבכלל לא יודע ללמוד והוא מצטט פסקים של רבנים.
גם היום.
בגלל זה גם האח של המהר"ל כתב ספר נגד הרמ"א, ויכוח מים חיים, הוא כתב ספר נגד הרמ"א, שאומר מה זה פסקי הלכות, כאילו תלמד את הסוגיה ותכריע, אתה לא יודע, אז תשאל מישהו שכן יודע, אבל מה עכשיו כל עם הארץ יקרא את הספר של פסקי הלכה ועכשיו יעשה לבד, הוא אומר לא ככה פסקים הלכה מכל מיני ספרי קיצורים. תסכים לכם הסוגיות, אם אתה יודע מצוין, ואם אתה לא יודע, אז תשאל את מי שאתה יודע, אבל אל עכשיו תתחיל לעשות לבד דברים לפי ספר שמסכם לך. במיוחד שלפעמים המציאות לא בגלל לגמרי כמו שכתוב בספר, ואז...
זה לדמות מילתא למילתא.
כן, רואים שרב אבו אמר פעם שבתור דיין הוא אומר, מעולם לא נשאלתי שאלה שכתובה בשולחן ערוך. אבל תמיד זה היה משהו קצת שונה.
אני זמנתי פעם שמשווים גם בין הרב פיינשטיין נגיד לרב עובדיה. כאילו ששתי הדרכים האלה, כאילו עדיין כאילו ההבדל ביניהם. עובדיה הביא עשרות פוסקים, כאילו...
במידה מסוימת כן.
הרב פיינשטיין הביא את הסוגיה והיא ממנה הפסקה.
יש אפילו איזו התבטאות שלא זוכר שחוץ מנודע ביהודה וחתם סופר, אז הרב פיינשטיין לא מחויב לראות עוד אחרונים אחרי זה. אם הוא רואה, הוא מצטט פרי נגדים, מצטט משנה ברורה. והרבה הרבה גם סומך עליו, אבל לא מפריע לו, גם יכול לחלוק עליו, הוא יכול גם לא להכיר, כאילו את כל התוספות עם השס הוא הכיר, את כל הפרי מגדים, יש שם שקרה לו, תראה, לא למדתי פרי מגדים על הסדר, לא מכיר הכל. הרב עובדיה, כן, כאילו, אם הוא לא למד את כל הפרי מגדים, זה היה מציק לו, כאילו. מצד שני, לפעמים הרב עובדיה, כן, כאילו, יכול לחלוק, אתה אומר שהמנהג להחמיר, והנה, אני אביא לך 20 ספרים שהמנהג הוא להקל. או שלפעמים הפוסקים שנסמכים על הסברה, הוא מביא קושייה ולכן הוא חולק. והרבה יגיד, אתה הקשה את הקושייה, בספר אחר תראה את זה. אתה פשוט לא הכרת את הספר שתראה את זה. למרות שזה לא לגמרי...
אין שום...
לא, אני אומר, זה לא לגמרי, כאילו, לא מחייב ש...
אין שום יתרון לצד השני.
לפעמים זה הבדלים של גישות, לפעמים הרב עובדיה אם הוא היה רואה, לפעמים הרב פיינשטיין היה רואה את הביע עומר, לא היה משתכנע, כי הוא אומר, בסדר, הוא חולק עליי, אבל הנה חינם, אני לא מסכים איתו. לא יודע, דוגמה נגיד שאני פעם ראיתי, יש ספר פתיחת האיגרות, יש את זה פה, שהוא מלקט על סדר האיגרות משה, את כל מי שדן בו. אז פעם ראיתי תשובה, שיש... ששואלים על מנה אחת ששואלת אם יכולה להיות משגיחת כשרות ואז הרב פיינשטיין, כן, ואז הרב פיינשטיין דן לגבי שררה בנשים. אפשר לדון אם משגיח כשרות זה שררה, אבל הוא יוצא מנקודת הנחה שזה שררה, ואז הוא אומר שכתוב מלך ולא מלכה, אז ככה כתוב בחז"ל, והרב גם כותב וכן בשאר משימות שלא מעמידים אישה בשררה, לא רק מלך אלא גם שאר שררות. אבל הרב פיינשטיין מדייק מתוספות שתוספות חולקים על הרמב"ם. ואז הוא אומר, ופה שזה אלמנה ואין לה ממה להתפרנס, אפשר לסמוך על התוספות שחלקו על הרמב"ם.
ישר קופץ מהגמרא.
עכשיו, לא, אבל אין תוספות כזה. הוא מדייק שתוספות חולקים על הרמב"ם.
מה? לא הבנתי. איפה התוספות?
יש תוספות שמינו מדייק.
כן, אין תוספות שכותב במפורש את זה. הוא מדייק מתוספות שתוספות שעוסקים בדבורה. איך דבורה הייתה יכולה להיות שופטת, ואם אתם רוצים, ודברים כאלה, והוא כאילו מקשה מזה שהם לא אמרו כך, אמרו רק שהם לא סוברים כמו הרמב"ם. שזה כאילו שהוא מחדש שם חידוש, כאילו זה לא ראשון שכתוב במפורש, הוא מחדש שיש ראשון כזה. ובפתיחת היגות הם מביאים איזה שלושה שוטים שלא מסכים עם הרב פיינשטיין, שהם אומרים שהתוספות לא חולה. בסדר, יש שלושה שוטים, אבל לא יודע, אני דווקא קראתי את הרב פיינשטיין, והיה נשמע לי יותר משכנע. כאילו, זה שיש חולקים, זה לא דווקא משכנע, אבל יכול להגיד, בסדר, חולקים, ונחיין, אני לא מסכים איתם, ואני לא חוזר בי.
שוטים של האחרונים?
כן, שוטים של האחרונים, שמביאים את היגות משה ולא מסכימים איתו. אז זה יכול להיות גם עם קודמים, לא. גם הרובדיה שתמיד מביא עשרות פוסקים, אבל הוא לא סתם מביא אותם, הרבה פעמים הוא מביא, והוא מנפה מי כן ומי לא. הוא פחות חולק עליהם מסברה, הוא יותר עושה חשבונות ומכריע מה העיקר בראשונים, ומה המנהג, ומה דעת השולחן ערוך, אבל הוא גם עושה עבודה. אבל כן, כבר בתקופת הראשונים, אולי אפילו אצל המוראים אפשר לראות כאילו, מי מביא ראיות מסברה, מי מביא ראיות מי מביא מקורות, מי מביא סברות, למי מפריע שחולקים עליו, אפשר כבר לראות את זה. טוב, אז זה קצת על היישוב באשכנז. רבנו גרשו מאור הגולה, לא יודעים בדיוק את הפרטים, כנראה נולד בצרפת, ומשם הוא מגיע לאשכנז, כנראה נולד ב-960 למניין הנוצרים, תפו. לא תמיד מצאתי את הארכים, פה היה לי דווקא, אבל לא רשמתי אותו. גם מתי הוא נפטר, המהרש"ל כותב שהוא נפטר בדלת אלפים תף תף. שזה יוצא, מה אתה אומר?
שכאילו באותה שנה שרשי...
זה לא המהרש"ל. אבל הוא אומר שזה יוצא 1040 למניינם, מ-960 עד 40. כן, זה יוצא 80 שנה. יש אומרים שהוא נפטר ב-1028, קצת לפני זה. ואז אומרים שזה וזרח השמש ובא השמש, שהוא נפטר ורשי נולד. מי זה אבא שלו? אנחנו לא כל כך יודעים, אבא שלו קראו לו יהודה. לא כל כך יודעים מי הוא, מזכיר אותו כמה פעמים. היה לו אח בשם רבי מחיר בן יהודה, שכתב ספר אלפא בטא דרבי מחיר. זה ספר שאין לנו אותו, אבל רש"י בספר בראשית מצטט אותו, ותוספות בנידה מצטטים אותו. זה כנראה מין מילון, כאילו מילון בצרפתית למונחים בגמרא.
כמו ספר ארוך.
פרוך זה בעברית, אבל כנראה זה מין כאילו מילון כזה בגמרא, אבל אין לנו את הספר, אבל לפי מה שמצטטים, כאילו כאן, וגם קוראים לו אלפא בטא, זה נשמע כמו ספר שמסודר לפי אלף בטא, אז כנראה זה הספר. היה לו בן, יש פחות ספרים שהוא מובא, אבל הרבה בראשונים, אז למשל, אחד הדברים שמובאים בראשונים, זה מובא באור זרוע ובעוד כמה במורדכי, וזה מגיע עד השולחן ערוך, יש איזה סעיף בשולחן ערוך, כתוב שרבנו גרשום היה לו בן שהשתמד, והוא ישב עליו, התאבל עליו 14 יום. וזה משהו ש...
השתמד זה התאסלם?
זה התנסר. הוא חי בארץ מצריה, אבל לא כולם שם התנסו מרצון, היה שם גם הרבה שמדות באותה תקופה. אז אם אתם רואים, יש פה, במעיין תמוז תשע"ג, יש מאמר של הרב אלעזר יעקובסון, אבלותו של רבנו גרשום.
הרב
יעקובסון שלנו, הוא עוד לא כתוב פה בתור הרב, אבל תשע"ג, עוד לא קראו להרב, היום תקנו את זה. אז זה הדיון, כן, כתוב שהפורשים מדרכי ציבור והרוגי בית דין והמשומדים והמוסרים הם מסתסקים מהם בכל דבר, אלא אחיהם וקרוביהם לובשים לבנים ומתלפים לבנים ואוכלים ושותים, שלא מתאבלים עליהם, אלא כאילו שמחים שהם מתים. הבית יוסף במקום, מביא, המורדכי במועד קטן והגאות מימון כתבו שרבנו גרשום התאבל על בנו שהשתמד. אמנם אין ללמוד ממנו דלפוש את צער ההוא דעבד, שלא זכה לשוב בתשובה.
שהוא כאילו היה
צער. כן, כי הרי ההלכה היא שלא מתאבלים עליהם, אלא הפוך שמחים.
כשהם מתים.
וכתוב שהוא יתאבל. עכשיו, זהו. אז בית יוסף אומר שאין ללמוד ממנו שזה ההלכה, אלא מרוב צער על זה שהוא לא זכה לשוב בתשובה, הוא יתאבל. לא יתאבל שהוא מת, אלא הפוך, אנחנו שמחים שהם מתו, אבל הפוך, היה לו צער שהוא לא זכה לשוב בתשובה.
הוא לא יתאבל עליו בזמן שהוא השתמד אחרי שהוא נפטר.
הבית יוסף מבין שהוא יתאבל כשהוא נפטר, ואז זה סותר את ההלכה, ואז הוא אומר פה שמרוב צער. אבל בהגאות אושרי למשל, הוא מביא שנהרג בידי גויים מתוך רישוע ולי כפרה מטבלים עליו, ורבנו גרשון יתאבל על בנו שהשתמד 14 יום. קל וחומר לשכינה 14 יום. ומה שמבינים ממנו שהוא לא התאבל כשהוא מת, אלא הוא התאבל כשהוא השתמד. הבן שלו התנצר, על המקום קרא קריאה וישב שבעה. ישב אפילו 14 יום.
ככה זה הבנה פשוטה.
אז זהו, יש פה דיונים, ואז... אז הרמ"א מביא, הרמ"א כותב, כן, המורדכי כותב, רבנו מאיר שמע מפי רבי יצחק מווינה, שזה אור זרוע, שרבנו גרשום התאבל על בנו שהמיר עם אמו, ומת כהן פה הוסיפו שגם אמו, עכשיו, מה שכתוב זה ככה, התאבל על בנו שהמיר, והרמ"א מוסיף בהגאות שם, יש הגאות של הרמ"א למורדכי, הוא מוסיף ומת. כן, זה בעצם זה הדיון, הוא יתאבל כשמיר או יתאבל כשמת. זה ה... זה... כאילו, זה חלק מהשאלה. וכאילו, הוא מדבר על זה. אפשר לראות, הוא מדבר, אם יש טעות בדפוס, ואם זו שאלה מה בדיוק היה הסיפור שם. בקיצור, אתם יכולים לראות זה. מאמר מעניין.
מה זה במאורנו?
לא, במעיין. כל עצי המעיין. תמוז תשע"ג. יש את זה באינטרנט. אתם יכולים לכתוב. אבלותו של רבנו גרשום לסף יעקב. תמצאו את זה. עוד משהו שמצאנו מעניין. מצאו כתב יד של כתובה דעיר חסה, של רבנו גרשום. כתובה דעיר חסה זה, אם הכתובה הולכת לאיבוד, אסור לאדם להשות את אשתו בלי כתובה, אז אם הכתובה הולכת לאיבוד, הוא צריך לכתוב לה כתובה חדשה. ויש נוסח מיוחד, כי שאחרי זה אם פתאום מוצאים, שלא יהיה שתי כתובות, ואז שלא תוכל נגיד, במקרה שבעלה נפטר, או מתגרשים, לגבות פעמיים. אז יש נוסח, אז מצאו כתובה דעיר חסה שהוא כתב לאשתו. אשתו השנייה. ועוד משהו מפורסם שאולי ניגע בו קצת, זה חרם דרבנו גרשום.
קשור זה שהיה לו שתי נשים?
זה אגדה שכתב אותה הרב מאיר למן, שהוא היה סופר, הוא היה רב, כן, יש הגאות שלו על שס וילנה, מאיר נתיב, בהגאות וציונים בשס, אבל חוץ מרב הוא היה גם...
באיזה תקופה הוא היה?
כמה דורות, שלוש דורות, משהו כזה. כן, הוא היה...
הוא המציא סיפור?
כן, חלק מהזה, שהוא ראה, אנשים מתחילים לקרוא כל מיני ספרים של גויים, ואז הוא ראה צורך לכתוב ספרים אחרים. אז יש לו כל מיני סיפורים שהוא כותב. עכשיו, יש דברים שזה על בסיס היסטורי, יש דברים שזה נוצאות. ואז שם יש סיפור שכאילו שאשתו השתמדה, והיה שם סיפור וזה, ואשתו הייתה רשעה, ואז הוא אמר, לא לישא שתי נשים, ולא... אבל אין לזה איזשהו מקור, ולא... לא... למרות שכן, ראינו שחלק מהראשונים כתוב שלא רק הבן השתמד, גם אשתו השתמד. אבל כל הסיפור שאחרי זה, ושבגלל זה, זה היה מוזר, הוא יתקן תקנה לדורות לכולם, בגלל הסיפור שהיה לו עם אשתו, זה הזוי. לא, לפעמים יש, בגלל מעשה שהיה, אז אמרו לא לנעול בסנדל המסומר. אבל זה קצת מרחיק לכת להגיד שבגלל משהו שקרה לו עם אשתו, עכשיו יגזור על כולם.
הוא גזר כאילו על כל עם ישראל?
הוא גזר. האם כל עם ישראל קיבל את זה?
התימנים לא קיבלו.
התימנים לא, וגם הספרדים לא. למרות שהיו עושים, לפחות בחלק מהקהילות, היו עושים שבוע בחופה שלא יישא אישה שנייה.
רגע, מה גרם לו לרצות לעשות את
זה? זהו, אז זה קצת שאלה.
מחלוקת, לא?
חרם בן רבנו גרשום, אין לנו כתב יד של רבנו גרשום, וגם הפוך, בכמה דורות שאחרי זה אנחנו לא מוצאים את זה. הראשון, המקור הראשון שיש לנו זה ראווה. אם אתם רוצים, יש פה באנציקלופדיה תלמודית, בעיקרון עסוקים בדברים תלמודיים, אבל השתרבב פה הערך חרם דה רבנו גרשום, למרות שהוא אחרי התלמוד, כן, בגלל שהוא מרכזי, ובסוף יש גם נספח. שאז הם מביאים את ה...
יש איזה מסמך כאילו שכולל את כל מה ש...
זהו, אז זה חלק מהבלגן. הם מביאים פה כאילו את כל התקנות. עכשיו, המקום הראשון שיש לנו זה ראוון. ראוון זה מראשוני בעלי התוספות, בדור של רבנו תם. עכשיו, זה הרבה אחרי כאילו יש בעצם את רבנו גרשום, אחרי זה את תלמידיו, שהם בין השאר רבותיו של רש"י, ואז רבנו תם של הנכד של רש"י. רק אז יש לנו עדות על חרב דה רבנו גרשום. והעידה שתקנת הקהילות היא שלא יישא אישה על אשתו ולא יגרש את אשתו בעל כורחה.
זה לא שלוש חרמות?
זהו, אז עכשיו חרמות מפורסמים זה לא לישא שתי נשים, או שלוש, ארבע, וכן כל שכן, לא לגרש אישה בעל כורחה.
אלא...
ברצונה. רק אם היא רוצה. אתה לא יכול להכריח אותה.
אם היא לא רוצה, היא
חייבת. בחז"ל אתה יכול לגרש אותה בעל כורחה.
היום זה גם.
היום לא.
היום אי אפשר.
כן, יכולה להיות סרבנית גט.
כן. מה שהיה עכשיו עם שבירן.
כן, מה היה הסיפור של יותר מהרבנים לישא אישה שנייה? בגלל שהיא לא הסכימה להתגרש, היו צריכים לעקוף את רבנו, לעקוף את חרם דה רבנו גרשום, ואז או לעקוף ולגרש בעל כוחה, או לעקוף ולהתיר לשאת אישה שנייה.
אז מה,
למה
תראו?
אז מה זה
היה
מהרבנים?
מה זה היתר הזה? זה מין סייג כאילו, שבמקרה הצורך...
שרבנו גרשום כתב או ש...
הוא מקובל כאילו?
כן, כן, זה מופיע בשולחן ערוך, באבן העזר. שיש כאילו, יש פתחים לעקוף את החרם. ואז מביאים יותר של 100 רבנים, שזה כאילו לא יהיה החלטה שרירותית של מישהו, אלא משהו כאילו בפורום יותר רחב. אז זהו, אז רק בעצם אחרי זה מתחיל, ודבר שלישי זה...
לא להסתכל.
כן, לא להסתכל ב... לא יקרא אדם כתב של חברו בלא רשותו.
זה נשמע מאוד...
שזה גם שאלה להמציא חרם, כי זה כבר איסור, לא תלך להכיל בעמך, של גילוי סוד. אתה לא צריך... למה צריך לעשות חרם? עוד שלפעמים זה מובן. אומרים שפעם השאגת אריה ביקש מהפרנסים של הקהילה שיביאו לו את הספר של הקהילה. שאלו אותו, למה אתה צריך? הוא אומר, אני רוצה לכתוב בפנים את עשרת הדברות. כבר למה? הוא אומר, ראיתי בזה אדיקות, אתם מקיימים את כל הכללים של הקהילה, אז אמרתי, אולי אם נכתוב את עשרת הדברות בפנים, אתם גם תקשיבו לעשרת הדברות. זה כאילו, לא, אני אומר, לפעמים יש משהו שהוא, זה איסור מפורש, אבל צריך לעשות כל מיני דברים כדי לחזק אותו. אתה רואה לפעמים מישהו אומר, לא יודע, אתה תגיד למישהו שלא יודע, שהחליפה שלך זה חשש שעטנז, טוב, אם יום אחד יצא לי לעבור ליד מכון שעטנז, אני אתן את החליפה. אם תגיד לו, ארי אמר שמי שלובש שעטנז, כל התפילות שלו נזרקות לפח, הוא מיד יזרוק את זה ויגיד, כאילו, מה זאת אומרת, לפני כן זה היה איסור דאורייתא, ועכשיו מה? לפעמים יש אנשים שזה יותר מטריד אותם העניינים מאשר... זה... אבל יש עוד זה, אז הם מביאים, שבעצם רק בתקופות יותר מאוחרות בראשונים מביאים, ואחרי זה כשהם מביאים מלא תקנות של רבנו גרשום. אז הם מביאים פה כתבי יד ודברים שמביאים במראה מרוטנבורג, אז לא יודע, למשל תקנות, כן, יש תקנות שאנחנו לא נוהגים אותן היום.
תלו בילן גבוה.
למשל, יש לנו לקלל המלשינים בכל שבה. כל שיעמיד חזן או גליית ספר תורה או כל צורכי ציבור על פי גויים יהיה בנידוי בשמטה ובחרם. כן? מי שהוא מערב את הפריץ כדי שימנו אותו להיות חזן במוסף של יום כיפור, אז הוא בנידוי. לא יגלה שום סתר, זה כנראה כמה שאנחנו מכירים שזה. לא יצווה אדם לדייני ישראל שלא ישבו ולא יפתחו הדין, כן? אסור לכפות בזרוע לבית הדין שלא ידונו במשהו. לא יאמר אדם לחברו ממזר או פסול משפחה, כן? כאילו יש קללות שלא מקללים אותה.
דין הדגמר, לא?
כן, יש פה דברים שהם כל מיני איזה. לא ישלחו בשר לבית כי אם על ידי יהודי. זה גם, אתה יכול לדון כאילו בשר שיתעלה מעין, למרות שאפשר לדון. אולי הוא מתכוון להחמיר יותר מהגדרים הרגילים של מירטט ושל כל מיני... כן, לא ידברו בבית הכנסת, יחשבו ביראה ויעבדו את אבינו שבשמיים. כל אדם יקבע זמן ללימוד, אם אינו יכול בתלמוד, יעסוק במקרא או בפרשה או במדרש לפי יכולתו. אחד הרבה, אחד הממית, רק שלא יהיה אנוס. לפעמים, אבל אתה רואה, מזה שקוראים לו גם מאור הגולה, ושעד היום זה שרד, וגם מי שלא קיבל את זה, הוא צריך לדון, האם קיבלנו או לא קיבלנו. אתה רואה שגם מי שיושב במרוקו, מבחינתו זה משהו משמעותי, שאתה צריך לדון האם אני כפוף אליו או לא כפוף אליו, אבל אתה לא מתעלם ממנו. כאילו זה, הוא זכה לעוצמה ותפוצה מאוד רחבה, אבל בדרך כלל כאילו, חוץ מהגמרה שתקנו תקנה בזה, אחרי זה, תקנו תקנה בקהילה, אבל מישהו שעכשיו מתקן תקנות לכולם, זה דבר מאוד נדיר. שבדרך כלל...
תיקן את זה לכולם או שזה יתקבל את זה?
הראש כותב שאי אפשר לגזור גזרות אחרי התלמוד. עכשיו, זה לא ברור למה. כאילו, אין טעם הלכתי למה שלהם יהיה מותר ולנו אסור. בפשטות הסיבה היא שאתה יכול לנסות, בוא נראה אם תצליח. אתה פשוט לא תצליח. כאילו פעם היה סמכות מרכזית. מאז התלמוד, תגזור. אז אם יגידו, קהילה פלונית נוהגים שלא לעשות ככה. אבל מישהו שיגזור על כל עם ישראל, אז גם, בנו גרשם זה לא על כל עם ישראל, אבל זה כן על כל ה...
יכול להיות שזה בכלל, כאילו יכול להיות שזה היה כאילו סוג של...
עכשיו גם, שנייה רק, גם כאילו לפני כן אנחנו לא מוצאים את החרמות האלה, אבל כן אנחנו מוצאים, רשי כותב, כן, שהיו שתי משפחות שהתגרו אחת בשנייה, ואז אחד אמר, אתה בכלל התנצרת בזמן שהיו שמדות. כן, זו תופעה שהם מוצאים אותה, הרמב"ם מדבר על זה, ו... שהיו כאלה שהרבה שהשתמדו או התנצרו או התאסלמו, כן? לא כי הם באמת אימנו בזה, אלא כדי שלא יהרגו אותם, ואז אחרי זה חזרו ליהדות או ששכחו לחזור, והיו כאלה שקפצו לאש, היו כאלה שלפעמים אפילו מופיע בראשונים שהרגו את עצמם, ואפילו לפעמים הרגו את הילדים שלהם לפני שהפורעים יבואו. זו שאלה הלכתית, אבל עשו את זה, ואפילו לפעמים עשו את זה, בירחו למות על קידוש השם. קיצור, אז אחד הזכיר, כן, הם רבו ביניהם, ואז הוא הזכיר, אתה בכלל השתמדת בזה. ואז הוא אומר, עכשיו נודע שרבנו גרשום גזר שכל המזכיר זה יהיה בנידוי. וגם גזר שלא ייזכר גנאי זה לא לבעלי תשובה עצמם ולא לדורות דורותיהם, והותרה המפקיר בה בשם גזירת הרב. כן, ואז הוא דן, הוא אומר כי אין לנהוג קלות ראש בנידויו, כן? צריך לנהוג נידוי ולא להקל בנידוי הזה. כי אין לנו גדול כמותו להתיר גזירתו, וכל שכן רבנו גרשום מאור הגולה, שמפיו אנו חיים כולנו, כן, הציטוט שאמרתי את זה לפני כן. אז כאילו אנחנו כאילו מוצאים שהוא לא מזכיר את הגזירות שאנחנו מכירים, השלוש שאמרנו, אבל כן מופיע שרבנו גרשום גוזר גזירות, ועד כדי כך שרשי כאילו מזהיר שזה דבר חמור. עוד משהו לפני שסיים, על הדף בדפוס וילנה הדפיסו לראשונה, כן, בדפוס אלמנה ואחים רם, מה שיש לנו, גם עוז ועדה, בדפיס וילנה החדש, הכל זה משם, אז הדפיסו רבנו גרשום מאור הגולה, על הרבה מסכתות, על תענית, בבבטרה, מנחות, בחורות וכולי, זה בדרך כלל אגב, זה בדרך כלל כתבי יד ממסכתות שלא היה למעתיקים את רשי, כאילו בסוף... בסוף כאילו רשי היה כאילו פירוש כל כך טוב שהוא דחק את כל הפירושים שהיו לפניו. אבל במקרים שלא היה לה מעתיק רשי, אז הוא המשיך להעתיק מסכתות אחרות.
רבנו גרשום זה כמו שאתה...
זה בעיקר מי ששרד. לפעמים זה גם מופיע, כאילו יש במכות, שמכות חסר רשי, יש פתאום ריוון, ואז יש במכות כ"ד, מכאן ואילך פירוש רבנו גרשום. כן, שם זה רשב"ם, אבל יש כמה מקורות שזה, אז יש, ב,
לא
יש בנדרים, כף בית עמוד בית, חסר הנה, כן, באמצע רשי, חסר הנה ותקטיב מפירוש רבנו גרשום. שזה אגב יכול להיות למה יש לנו רן על, על נדרים, רן על נדרים הוא לא כמו הרן על הריף הרגיל, הוא מופיע על הדף, והוא גם תוספות וגם רשי כזה בבת אחת כזה, הוא מפרש את הגמרא. ויש כאלה שהם, שהם הולכים לפיו, ואני חושב שהשוטנשטיין נגיד, הולכים, הולכים, הולכים לפיו ב, 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 בנדרים. יש, יש כאלה ש, שדווקא העדיפו אותו. עכשיו חלק מהסיבה יכול להיות שהרן כתב, כי הוא אומר אין, אין פה רשי, אז הייתי צריך, ורבינו גרשום לא סיפק אותו, אז כי ה... לפני שדונני כתב את זה, יש, זה שונה באופי. רבן, בוא נאמר, רשי אי אפשר לקרוא רשי על הסדר. רשי הוא, הוא עובד עם הגמרא. אתה קורא ויש דיבור המתחיל. של כל המקומות שרשי חושב שצריך לפרש. אבל רבנו חננאל למשל, אתה יכול לקרוא אותו על הסדר. גם מריף. רבנו גרשום. כי בעצם הוא כאילו לוקח את הסוגיה וכותב אותה במילים שלו. הוא לא מביא את כל פרטי הפרטים של הסוגיה, ולפעמים הוא מוסיף, הוא, רבנו חננאל לפעמים מוסיף ירושלים, הוא מוסיף הלכה. אבל... אבל בגדול הוא כאילו כותב המילים שלו את הסוגיה, ואז בעצם כאילו אפשר לקרוא אותו לבד. שזה הבדל. ולאט לאט הדורות מעדיפים את השיטת הכתיבה של רשי, וגם בגלל האיכויות של, של רשי והבהירות וזה. עכשיו, מיד אחרי שהופיע ש"ס וילנה, היה חוקר אחד בשם אברהם אפשטיין שאמר, זה בכלל לא רבנו גרשום. למה הוא הקשה סדרת קושיות? הוא אומר, קודם כל, כל חכמי צרפת ואשכנז לא מביאים את הרבנו גרשום הזה. לא רשי ולא תוספות וזה, עד המורדכי, אף אחד לא מביא את, ה, את כל הזה, לא בפירושים, לא בתשובות, לא בזה, אין ציטוטים של הספר הזה, ומה, נראה לכם שהם לא הביאו מרבנו גרשום ברוגלה, הם ציטוטים לשמוע הרבה דברים. זה דבר שני. דבר שני, הוא אומר, מי שכן מצטט זה חכמים מאיטליה בכלל. כן, זה בעל הערוך, רבי שלמה בנייתון, זה תוספות ריד, ועוד הרבה זה. ואז הוא אומר, אתה רואה שחכמי אשכנז צרפת לא מביאים, חכמים של ארץ אחרת מביאים את זה, לכן יש סברה להגיד שזה בכלל פירוש אחר. וגם הוא אומר, הוא אומר לפי מוזכר שם שאמר, אמר לן רבי בשם רבי גאון, וזה קצת לא הגיוני שהוא יצאת את משהו שהרב שלו אמר בשם רבי גאון, כי הם חיו, הם חיו פחות או יותר באותם שנים, אז לא הגיוני שהרב, רבנו גרשום ורבי גאון, כל אחד חי בארץ אחרת, קצת לא הגיוני שאבא שלו ציטט את, כן, במקביל, הם נולדו ונפטרו בערך פחות או יותר באותם שנים, קצת לפני, קצת אחרי, אבל, וגם הוא אומר שיש, הראש מצטט את רבנו אליקים, והפירוש הזה מופיע מילה במילה ברבנו גרשום על בבא בתרא. לכן הוא אומר, זה בכלל לא רבנו גרשום. אז הוא אומר, זה פירושים שיצאו מהישיבה שם, וכאילו חכמי איטליה חשבו בטעות זה רבנו גרשום, אבל זה לא. מאז עברו הרבה התפתחויות וראו הרבה כתבי יד, כן מצאו מקורות מאשכנז שמצטטים אותו. אז הם אומרים שמה שקרה זה פשוט שזה זה פירושים של מגנצה, כי רבנו גרשום לא כתב, רבנו גרשום מלמד בשיעור, התלמידים כותבים. ואז הם לפעמים כותבים, ואני אמרתי, והרב אמר, ואני אמרתי, והרב אמר. ואז בעצם זה... בעצם כאילו, כן, אפשר במידה מסוימת להגיד, זה לא רבנו גרשום, זה פירושי מגנצה של תלמידי רבנו גרשום. אם אתם פותחים פה, הרבה פעמים, יש פה למשל, וכך קיבלתי אני מרבי, אבל חבריי הבינו בזה העניין, ואז הוא אומר משהו אחר. יש מקומות שיש שם פתאום ראשי תיבות כאלה שהוא אומר שזה מפי הרב ולא מפי הרב. אז אתה רואה, יש דברים שהוא מביא בשמו, דברים שלא משהו, אז לא כל מילה שם היא מרבנו גרשום. כן, אז בגדול זה מבית מדרשו, אבל זה לא בדיוק הוא. זה בגדול. עוד יש פירושים של רבנו אליקים. רבנו אליקים חי בזמן רשי, קצת יותר מבוגר ממנו, והוא כתב פירושים על הגמרא. יש יש ואג שלא הוציאו פירוש שלו על יום, אבל עוד כמה דברים. אז לפעמים מצטטים, כאילו לפעמים בלבלו בין הפירוש שלו לבין הפירוש של רבנו גרשום. כן, אבל זה כן דברים שהם מבית המדרש של ישיבת מגנצה. לפעמים זה התלמיד, לפעמים זה הרב, אבל...
כאילו זה תלמיד של רבנו גרשום?
רבנו גרשום תלמיד של תלמידים, הוא במקביל רש"י.
מה?
רבנו אליקים, אומר, הוא
במקביל... מי התלמידים של רבנו גרשום?
רבותיו של רש"י. זה נדבר, בעזרת השם פעם הבאה. נדבר על... נמשיך הלאה בישיבות מגנצה.
מגנצה זה
איפה? מגנצה זה בגרמניה. כן. אז כאילו החכמי אשכנז מתחילים משם בעצם.
קהילות שום.
שום זה ראשי תיבות של שפיירה, מגנצה ורמייזה. ורמייזה ומגנצה, זה השלוש הקהילות הגדולות.
והיה ישיבות גם בשפיירה ורמייזה?
התחיל במגנצה ולאט לאט היה פשוט בכל עיר היה בית מדרש. לפעמים זה ישיבה גדולה, לפעמים זה ישיבה קטנה. גם רבנו גרשום, לא בטוח שהיה לו הרבה תלמידים. אבל... גם אולי זה משהו שלא אמרתי בהתחלה, זה קצת אופי שונה. וכל השנה בישיבת סורה, אצל רבי גאון נגיד, כל השנה היה לו קצת תלמידים, ופעמים בשנה היה ירחי קלה. בחודש אדר וחודש אלול, היו מגיעים כל מיני אנשים שהיו מסדרים את העבודה שלהם, שבחודש הזה אני לא עובד בשדה, אני לא עובד בתור חיית, בתור זה, היו הולכים ומגיעים חודשיים בשנה לישיבה. והיו קובעים, היה יודע מראש באיזה נושא יעסקו, פעם בשבת, פעם בפסחים, פעם בבקמה, היו כאילו... ואז בעצם היה ישיבות שזה משהו קטן כל השנה, שאז היו שולחים שם שאלות זה, ופעם בשנה משהו גדול. ובמגנצה זה היה כל השנה משהו. ואז באופן טבעי זה היה משהו קצת יותר קטן. כי מי שלומד, לומד, ומי שלא לומד, לא לומד. לא, לא כולם כמו היום ידעו קרוא וכתוב ולמדו בישיבות. זהו, עד כאן.
חזק מאוד.